הזרה הקורבן, זה קשור כמובן למה שאמרנו על הפירוד בין השבטים באופן כללי, יש פה איזשהו פירוד בין השבטים, גם כל שבט עובד עבודה זרה אחרת, ראינו גם שיש פה עבודה, כתוצאה מזה שהחטא הוא מאוד חמור, אז יש פה גם שיעבוד מאוד מאוד קשה, גם שיעבוד לעמון, גם שיעבוד לפלישתים, שני שיעבודים שבמקביל, משני צדדים שונים, וזה דבר אחד, ראינו שהעמונים באופן כללי, דיברנו על זה שהם נחשבים לאויב מר ואכזר לעם ישראל, סיפור נחש העמוני, בעמוס פרק א', ראינו על בקעם הרות הגלעד. קיצור, כנראה שהם לא היו אויב סימפטי, דיברנו על זה קצת שהם רואים בעצמם הם את היורש האמיתי לארץ ישראל, לא רק לאותו שטח שהם טובים עכשיו, אלא אולי אפילו לאותו של לארץ ישראל, לארץ כנען, כן, בתור ממשיכיו של לוט. אז כל זה דיברנו כבר בפעמים הקודמות. והמצב הוא כל כך קשה שבפעמים קודמות הקדוש ברוך הוא הקים לעם ישראל שופט, או עם ישראל חזר קצת בתשובה, ואז הקדוש ברוך הוא הקים להם שופט. פה עם ישראל מגיע למצב שהקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה. אל תחזרו בתשובה, ואני ותחטפו, ואני לא רוצה לעזור לכם. לכו וזרקו אל האלוהים אשר בחרתם, בחרתם בהם, הם יושיעו לכם את צרתכם. בכל אופן, עם ישראל אומר, לא, עשה לנו הטוב בעיניך, כן, רק הצילנו לה היום הזה, ואז הם יסירו את אלוהי הנחר מקרבם, ויעבדו את השם, שני הצדדים, גם הסירים את אלוהי הנחר, גם יעבדו את השם. דיברנו על זה שזה ויסירו את אלוהי הנחר, זה קצת מקביל למה שנעשה בשכם, למה שגדעון אולי לא עשה, כן. ותקצר נפשו בעמל ישראל, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, כמו בהרבה פעמים אחרות, הוא אומר, אני לא אציל אתכם, בסוף הוא כן מציל אותם, כאילו אין לו ברירה, ובלית ברירה הוא מציל את עם ישראל, והוא נאלץ, כן, למרות שהוא לא רצה, הוא נאלץ להציל אותם, אנחנו אבל כן נראה שיש מחיר, נראה שיש מחיר, עם ישראל אמר, עשה לנו ככל הטוב בעיניך, ואנחנו ננסה לראות, אז מה יהיה, מה באמת העונש, מהו הטוב בעיניך, שאותו עם ישראל משלם כמחיר על הנקודה הזאת. ואז בני עמון נאספים ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. אני מזכיר ככה את התמונה בגדול. עם ישראל, אין לי פה את הטוש, אבל אני ככה אנסה בגדול להזכיר לכם. עבר הירדן, דיברנו על זה שהוא מחולק לחלקים בעזרת נחלים רוחביים. נכון? מלמטה נחל זרד בקצה הבצע התחתון של ים המלח, מעליו נחל ארנון, נכון? באמצע היא בערך ים המלח, מעליו היבוק, מעליו הירמוך, זה מה שדיברנו. במקור, כן, השטח מחולק בין מואב, עמון, כן, ואדום, כן, רק שמה שקרה הוא שבאיזשהו שלב האמורים, סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן חודרים לאזור הזה, אוג מלך הבשן כובש את הבשן מצפון לירמוך ומדרום לירמוך עד היבוק, כל הגלעד הצפוני, מדרום ליבוק עד הארנון כובש סיחון, ומואב ועמון מצטמצמים לשני אזורים קטנים. מואב מצטמצם לאזור שבין הארנון מצפון לו לנחל זרד מדרום, איפה שמתחיל אדום, ועמון מתכווץ בכלל מזרחה, ליבוק יש זרוע שיורדת למטה, ועמון מתכווץ אל מעבר לה. אין כך שבעצם כל כשעם ישראל בא, הוא עוקף את אדום, מקיף את אדום, כי אדום לא נותן לו להיכנס, ומקיף את מואב, חודר ממזרח וכובש את סיחון ואוג, כן? אז הוא מקבל את כל אזור הגלעד, עד הארנון מדרום, כן? כל משטחים שבעבר היו שטחים מואביים והמוניים, והיום הם עכשיו נפקו לשטחים של עם ישראל כתוצאה מהכיבוש הזה, ועל השטח הזה יהיה הוויכוח בהמשך, זה נראה היום תכף ומיד. רק ראינו גם את הדיון, את החיפוש של זקני מואב, החיפוש שלהם אחר מנהיג. ראינו את הרקע של יפתח, דיברנו על זה אם הוא היה בן של אישה זונה ממש, בן של פילגש, הרד"ק מביא גם אפשרות שהוא היה בן אישה אחרת, כלומר של אישה משבט אחר. כל הסבר איך שלא ניקח אותו, אז יש לו קשיים משלו, נכון? כי אם אתה אומר שהוא בן אישה אחרת, שהכוונה רק משבט אחר, אז זה אולי מסביר את האיבה ביניהם והחשש שלהם שנחלה תעבור משבט לשבט, אז למה הוא נקרא בן אישה זונה? אז הרד"ק אומר שהם רק קראו לזונה דרך גנאי, אבל הוא לא באמת היה בן של אישה זונה. אם אתה אומר שהוא היה ממש בן של אישה זונה, כן, שהוא כמו שהוא, ואז באמת ממש מצב, אז גנאי מאוד מאוד גדול, כן, שהוא ממש בן שלי אישה זונה, ולכאורה מובן את טענתם של האחים, לך תוכיח שאתה בן באמת, כן. והדעה של אברבנה ועוד חלק מהפרשים, הרד"ק מביא את האפשרות הזאת שהוא היה בן של פילגש. ולפי זה מובן, כאילו הם טוענים שהוא אישה זונה והוא טוען שהיא בן אישה אחרת, כן, אם פילגש כמובן בלי כתובה, אז מצב ביניים כזה. ואז לכאורה טענתו של יפתח היא מוצדקת, כן מגיע לו לרשת איזשהו ויכוח, בכל אופן הוא ויכוח פה סביב ירושה, ואני מזכיר שאמרנו שהמון ראו בעצמם את היורשים של עם ישראל באיזשהו מקום, ויש פה כאילו אולי מידה אפילו, מידה כנגד מידה. כן, זקני גלעד מגרשים את יפתח מלנחול, והעונש הוא גם כן במישהו שרוצה לנחול אותנו בחזרה ורואה את עצמו כיורש החוקי שלנו, והוא גם בן של איזשהו מעשה זנות כנראה, המון. יפה. אז אנחנו, ואת זה ראינו, ואז ראינו שיש איזה דיון, ראינו שיש פה מסע ומתן, זה לא פשוט, יש פה מסע ומתן בין יפתח לאנשי גלעד, לזקני גלעד, הם מציעים לו להיות לקצין, למרות שלאחרים הם הציעו לראש, הוא אומר להם בשום פנים ואופן, אז הם מציעים לו, תהיה לנו לראש של קצין, והוא גם לא לגמרי מסכים, הוא עדיין מציב עוד איזשהו תנאי, הוא אומר להם, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון ונתן אדוני אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. ואמרו זקני לפתח, אדוני יהיה שומע בנותינו, אם לא חדבך כן נעשה, ושאלנו את עצמנו מה מחדש השלב הזה, האם הוא מחדש שהוא יהיה לראש גם מעבר למלחמה, וגם בלי קשר למלחמה, או שהוא מוסיף שבועה, כי הוא לא כל כך האמין להם. כן, דיברנו על זה שהביטוי אם, הוא הרבה פעמים לשון שבועה, נראה את זה עוד רגע בנדר שיפתח נודר, אם, דיברנו על זה גם במשל יותם, אם משיבים אותי, כן, זה לשון שבועה, ואז הם אומרים לו, אם לא חדברך, כן נעשה, הם נשבעים לו בקדוש, נשבעים לו בשם. בקיצור, יש פה כמה אפשרויות להבין בדיוק מה התוספת שהם מוסיפים. להכניס גם את הקדוש ברוך הוא לסיפור, כמו שנראה שהוא אולי רוצה, כן, שהוא רוצה שגם השם יהיה חלק מהסיפור, ובאמת, ואז מתחיל הדיון מתחיל במצפה, דיברנו על זה, המצפה של יעקב אבינו, כל זה, דיברנו, והנה הגענו לכאן, פרק י' פסוק י' ב', עד כאן הגענו, וזה המסע ומתן היחיד בתורה על שטחים תמורת שלום. בעצם יש פה הנה מסע ומתן באמת שמנוהל בעריכות אפילו, כן? על זה. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי? לכאורה שאלה תמימה, כן? אבל שאלה תמימה הזאת כן מבליעה כמה הנחות יסוד. דבר ראשון, אם מבליעה הנחת יסוד שאין לנו שום עניין משותף, מה לי ולך? כן, אין לנו שום איזה חיכוך עד עכשיו. והדבר השני שיש פה ברקע זה אתה זה שהיא מתחיל, שהוא מאשים אותו בזה שהוא מתחיל, תשימו לב להדגשה הזאת, כי באת אליי להילחם, כי בהמשך אנחנו נראה שיפתח טוען שיש לזה משמעות מדינית, למי התחיל. הרבה פעמים אנחנו אומרים, מה זה משנה מי התחיל? אז יפתח אומר, כן, נראה בהמשך שיפתח טוען שיש משמעות מאוד חשובה למי התחיל. גם בימינו, יש משמעות מאוד חשובה למי התחיל, אני מקווה שאתם זוכרים מלחמת ששת הימים, כן? מי התחיל? האם עם ישראל התחיל? ובמלחמת יום כיפור, אז גולדה מאיר לא רוצה לתת את המכה המקדימה, שלא יגידו שאנחנו התחלנו, כן? או כל מיני דברים כאלה, כנראה שכן חשוב מי התחיל. והדבר השלישי והאחרון, כמעט אליי להילחם בארצי. יש פה אמירה, כן? בשטח שלי. כלומר, גם השאלה, הדבר הראשון, מה לי ולך, כי אין לנו בכלל, אין לנו מה לידיים, אין כאילו קשר בינינו, אף פעם לא היה חיכוך. הדבר השני זה מי התחיל, אתה התחלת, שבהמשך נראה שיש לזה איזושהי משמעות, והדבר האחרון זה בארצי. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי, מעלותו ממצרים. דבר ראשון, אתם רואים שהוא אומר ארצי, כמובן כנגדו, הוא מבין את העניין. והוא טוען שמי התחיל? אתה התחלת, נכון? אז ממש הוא מגיב לשאלה. כי לקח ישראל את ארצי בעל אותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה השיבה את הן בשלום. מעולה. יש פה תשובות לכל מה שהבטחת, נכון? א', יש חיכוך, אתה התחלת, אתה, עם ישראל, לקח כשהוא עלה ממצרים את כל השטח מהיבוק ועד הארנון שהוא שטח.
זה מה לי ולך.
שהוא ארצי, זה מה לי ולך, נכון? אז יש פה את הכל. זה ארצי, אתה התחלת, ויש לנו על מה לידי. כלומר, כל התשובות שאומר מלך עמון, הכל אחד לאחד מול מה שיפתח מדגיש. וכולם מבינים את הטענה, הטענה היא מארנון ועד היבוק. כלומר, אותו שטח שהוא שייך למי? למואב, נכון. השטח שבמקור היה שייך להם למואבים, מצפון לארנון, שסיחון כובש מהמואבים, אותו שטח, כן, רוצה אותו עכשיו מלך בני עמון. וקצת אנחנו שמים לב שמשהו פה מוזר, בואו נקרא קצת את הנאום של יפתח, ונעיר עליו כמה הערות, ותוך כדי...
לא הבנתי, הרב, איך הוא אומר שיפתח התחיל בכפר?
לא יפתח, לקח ישראל את ארצי.
כאילו אומר, הכבוד התחיל לפני...
כן, זה לא חדש. אתם התחלתם ב-48, ב-1852, כן? אתם פלשתם. כי לקח ישראל את ארצי ועל אותו ממצרים, לא רחוק היום שיהיה ויכוח כזה כאן. מתי בדיוק, מי התחיל עם מי?
מצרים ביקשו שנחזיר להם על הכסף שלקחנו כשביציאה למצרים.
כן, זה היה סיפור עם גביע בן פרס, בדיוק ככה. אז אותו דבר, לקח ישראל בארצי. אגב, יש היום דוגמה מאוד יפה לזה, עוד מעט נראה, אני חושב שיש דוגמה אפילו חיה למה שקורה פה בימינו. טוב, ואתה השיב היתן בשלום, כן? תחזיר שטחים, יהיה שלום. מאוד פשוט, מציע לו הסכם מאוד מאוד פשוט, אתה לקחת, תחזיר. ואני מחרות שלום. אגב, הטענה שלו כאן היא מאוד מאוד מצומצמת, בין היבוק לארנון לירדן, שטח מאוד מאוד ברור. ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים אל מלך בני עמון. ויאמר לו, בואו נקרא ככה את כל הנאום, נאום ארוך. ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, כי בעל אותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה. קדש ברנע. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום, לאמור אברנה וארצך, ולא שמע מלך אדום. וגם אל מלך מואב שלח, ולא עבר. וישב ישראל בקדש. וילך במדבר, ויסור, כן, ויסור את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון, מלך האמורי, מלך חשבון, ויאמר לו ישראל, נעברנה וארצך על מקומי. ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו. ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביהצה, ויהצה, וילחם עם ישראל. ויתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון מלך, את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום, וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב בארץ ההיא. וירשו את כל הגבול האמורי מארנון ועד היבוק, ומן המדבר ועד הירדן. ריבוע מסודות. קוראים אותו ריבוע שאתה טוען, שהוא שלך. ארנון עד היבוק, מן המדבר עד הירדן. ואתה אדוני אלוהי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל ואתה תירשנו? אבל את אשר הורישך כמו שלאיך אותו תירש ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו אותו נירש ואתה טוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב הרוב רב עם ישראל אם נלחום נלחם בה ושבת ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה ומדוע לא הצלתם בעת ההיא? ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם לי, ישפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון, ולא שמע מלך בני עמון לדברי יפתח אשר שלח אליו. יש פה נאום שלם, הנאום הזה מזכיר בתוכו כמה וכמה טענות, וגם עוד כמה הערות שצריך לשים לב אליהם. אז בואו נלך לאט לאט. נחזור לתחילת הנאום. ויוסף עוד יפתח והוא שולח מלאכים אל מלך בני עמון, ויאמר, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל... את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. דבר ראשון, לא כבשנו אף שטח שלכם. ממי כבשנו? כי בעלותם ממצרים, והוא מספר לו את כל הסיפור. כן, אנחנו כבשנו את השטח ממי? מיד סיחון. דבר ראשון, לא כבשתי ממך אף שטח, בשום שלב לא התחלתי. התחלתי אלא אם כבר, דיון מול מי? הוא לא דיון מולך, אלא מול דיון מול מי? מול סיחון. גם מול סיחון, כן, אחרי גם מול סיחון, זה היה אחרי שאתם סירבתם לתת לנו לעבור, כן? סירבתם, הוא רומז לו שסירבתם לשתף איתנו פעולה, וגם אל סיחון אנחנו שלחנו מלאכים, כן? כלומר, מי התחיל?
הוא
התחיל. אנחנו יצאנו לא רק לעבור. הוא לא האמין, וכנראה שיפתח יוצא מנקודת הנחה, זה סתם אמירה מאוד מדהימה, שאם אני הייתי תוקף אותך, או תוקף אותו, וכובש לו, אז באמת היה לו טענה רצינית. אבל אם אתה תקפת אותי, והפסדת את השטח, מה אתה בא לבי טענות? הטענה היא הגיונית, נכון? אני לא עשיתי לכבוש. אתה תקפת אותי. כן, מכירים את זה, הבן שלי הקטן תמיד זה קורה לו. מה להרביץ לאח שלו הגדול, אז אח שלו הגדול רק עושה ככה, הוא מתחיל לבכות. מה אתה רוצה? נכון, בדיוק ככה. כן, מה אתה רוצה? תקפת אותי, באת את השטח, הוא תקף אותי, באת השטח. אין שום זכות טענה. מעולה. אז כלומר, יש פה גם א', העסק שלנו הוא מול סיחון. גם מול סיחון אין שום טענה, הוא זה שתקף אותנו, אנחנו לא תקפנו אותו. סתם שנבין את ה... פתאום אנחנו מבינים קצת בפרופורציה את מה שאומרת התורה וקראתה אליה לשלום. כן, שיש אולי חשיבות בהקדמה הזאת של השלום. בכל אופן, סיחון יוצא ליהץ, יהץ זה הגבול המזרחי של סיחון, וויתן השם אלוהי ישראל, זה אמירות, נפתח לשמוע את זה, ויתן השם אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, זה חשוב להמשך, ויקום, ואז כבשנו וירש ישראל את כל ארץ האמורי, יושב הארץ ההיא. הארץ הזאת הייתה של האמורי, וירשו את כל גבול האמורי, מארנון ועד היבוק, מן המדבר ועד הירדן. אתם מואב, מתואר בספר במדבר, פרק א', איך סיחון מנקה שם את כל השטח מהאמורי, אוי לך מואב, עמדת, עבדת עם כמוש וכו'. שימו לב שגם כל הדיון פה הוא על מה שסיחון כובש ממואב. למרות שבעצם הדיון, מי שעכשיו הדיון איתו זה מלך בני עמון, כן, בסופו של דבר, ההתדיינות פה היא על השטח שנכבש ממואב. טיעון נוסף, טיעון רוחני, דתי, ואתה, אדוני אלוהי ישראל, הוריש את האמורים מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו? אנחנו קיבלנו את זה מהקדוש ברוך הוא, וזה אמירה, כן, זה טיעון, זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך, כמו שהיה אלוהי מואב. מי היה אלוהי עמון? מלקום, תועבת בעיני עמון. נכון, שאלה טובה, אבל כנראה שזה קשור. ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו, אותו נירש. אז זה טיעון רוחני.
זה לא משנה במי אתה מאמין, זה חרטה.
לא,
חור. כמוש אם זה מלקום.
לא, 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 תכף אנחנו נסביר למה כמוש. אבל לא, אבל לא. הוא אומר, אתה יורש את מה שכמוש נותן לך, ואני קיבלתי את זה מהקדוש ברוך הוא. זה השטח שלי, קיבלתי את זה מהקדוש ברוך הוא. ואתה, תראו את הטיעון הבא. הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל מלחום נלחם בם. הרי לנו כבר היה ויכוח עם בלק בן ציפור אז כשהגענו לכאן. הוא לא טען שמה? הוא היה מלך מואב אז, והוא לא טען שלקחנו לו שטח. הוא חשש שעם ישראל מה? יכבוש עוד שטח, ירד דרומה ויכבוש גם אותו. אבל בשום שלב הוא לא טען כלפינו שמה? שכבשנו לו שטח. איפה היית לפני 300 שנה? 300 שנה, וזה הפסוק הבא, אתה שתקת. זה, איך קוראים לדבר הזה? חזקת... מה קוראים לדבר? לא אמרתם? זה ראייה, נכון? יש פה ראייה, אין פה טענה, זה חזקה שהיא ראייה. אין פה, הטענה זה הטענה מקודם, כבשתי מיד סיחון, אבל עכשיו יש לי גם ראייה. חזקת 3 שנים, יש חזקת 300 שנים. 300 שנים אני יושב פה, ואתם שתקתם. אפילו בדק שנלחם איתי, כן? שזה לא טען כלפי את הטענה הזאת. בלק איזה מלך הוא היה? גם מלך מואב. כן, כל הטענות פה בעיקרון מול המואבים.
אבל בילה מהעמון,
לא משהו. לא, נכון שכתוב הוא היה ארץ בני עמו. כן, אבל כנראה שהוא היה מעבר הנהר, כך כתוב, תורה, אשר בעבר הנהר, כנראה שלא, לא עמוני. כן, עוד רגע, אז עם השאלה, כן. ושבט ישראל בחשבון ובבנותיה, והרעור ובבנותיה חשבון, זה של מלך סיחון, שהייתה העיר של מואב. והרעור, שתי הרוער, אחת של עמון, אחת של מואב, הרוער של, כאן מדובר על הרוער המואבית. ובכל הערים אשר על ידי ארנון, הרוער של ארנון. 300 שנה, ומדוע לא הצלתם בעת ההיא? הנה, זה הטיעון. ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם בי. במילים אחרות, הטיעון האחרון, אתה רק מחפש.
מלחמה.
כן, זה רק תירוץ הרי. אנוכי לא חטאתי לך. כלומר, בסופו של דבר, כל התירוצים שלך מפעם הם קשקוש.
אפשר
עכשיו אתה מחפש איזה סימן לכם?
כן,
אפשר
למחפש.
ודבר אחרון, ישפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון.
למה בכלל מלך בני עמון עונה ליפתח?
למה מה? למה הוא לא עונה לו?
למה הוא עונה לו, נגיד בני שרון? לא, בפעם הראשונה. בני שרון לא עונה בכלל למלאכים.
השאלה מאוד טובה. השאלה היא יותר, אני אחזק את השאלה.
מה הוא חשב? הוא יגיד לו.
מעולה, אז אני אחזק רגע את השאלה, והאם באמת יפתח חושב שמלך בני עמון יגיד, מלא, אתה צודק, אני חוזר בי, הולך הביתה. על מה, כאילו זה, כדאי לך שכן אנחנו נגיד עכשיו לערבים, אתם תשמעו, ספר בראשית, רש"י הראשון, תפתחו בבקשה, וזה, ואני רואה את כל הפלסטינאים באמת, טוב, אתם צודקים, רש"י כותב, אז אנחנו הולכים.
כלפי פנים, כדי לחזק את
ה... אני מאמין מאוד, אני אישית מאוד מאמין במה שאתה אומר, שזה מה שיפתח עושה פה, אני מאמין שאת המכתב הראשון, זה באמת אולי מכתב התדיינות, כאילו, מה לי ולך. כן, כלומר, הטענה הראשונה, אבל את כל הנאום הארוך הזה שקראנו עכשיו, זה בשבילי ובשבילך.
מצד שני, אבל מה...
אז זה לא נעלם.
מה הכתב ליפתח? מה הוא חושב שיפתח יגיד?
לא הבנתי.
למה בנבנה?
מצד שני, למה הוא בכלל שלח מכתב
ליפתח? לא, הטענה הראשונה, האמירה הראשונה, מה לי ולך קיבלת עליי לכם בארצי, זה אומר, פה, זה. כן, לא, אני התחלתי אתם, התחלתי בזה, אבל את הנאום הארוך הזה, מכתב, המגילה הזאת שיפתח שולח, אני חושב שזה בשבילנו. יפתח שולח את זה אלינו, ליתר דיוק התנ"ך שולח את זה אלינו. אגב, יכול להיות שיפתח שולח את זה למלך בני עמון. אני רק אומר שלא מלך בני עמון הייתה המטרה של הנאום. המטרה של הנאום הייתה הצבא של יפתח, שיאמין בצדקת הדרך. והתנ"ך כותב לנו את כל הסיפור כדי שאנחנו בדרך מנהלים מסע ומתן על שטחים תמורת שלום. כן, זה מה שהוא אומר. אני חושב שרוב הטיעונים היום, אם כן, כלומר בעצם מה הוא אומר, הוא אומר, תראה, את השטח לא כבשתי ממך. אתם מכירים את הסיפור של חוות שבעה? לא מכירים. חוות שבעה, הר דוב, מכונה גם. אזור הר דוב, אזור שהוא כרגע בוויכוח, אחד הסיבה, הרי אנחנו כולנו, אנחנו נסוגנו מלבנון עם אהוד ברק בשנת 99, בשנת 2001, 2001 שם, בשנת 2000 יצאנו מלבנון. אז למה החיזבאללה ממשיך לתקוף אותנו? איזה ויכוח יש לו איתנו? חוות שבעה. מה זה חוות שבעה? זה קטע קטן בהר דוב, כך הוא נקרא, חוות שבעה. אזור בהר דוב, שישראל מחזיקה בו, ישראל לא נותנת, מחזירה אותו ללבנון, כי אנחנו כבשנו אותו מסוריה, ב-67. והחיזבאללה רואה בו שטח לבנון. זה בדיוק הסיפור. כן, שטח שסוריה כבשה מלבנון, אנחנו כבשנו מסוריה, עכשיו אנחנו נחזיר את זה ללבנון, אם מסתכל מסוריה. אנחנו רואים בזה שטח סורי, זה בדיוק, זה בערך, פחות או יותר זה הסיפור כאן. זה אותו דבר, הוא אומר, אנחנו כבשנו, יפתח אומר, אנחנו כבשנו, הם רואים. מלחמת ששת הימים, מלחמת מגן כמובן וכו', כל הסיפור. אז יש פה, אם כן, יכול להיות גם, אפשר, יש, ראיתי שרצו להגיד שיפתח רוצה להרוויח זמן. כן, הוא רוצה להתארגן. כן, הוא הרי, הצבא העמוני כבר יצא למלחמה, הצבא, יפתח צריך זמן לארגן את הצבא שלו, אז הוא מנהל דו שיח. עד שהשליחים מגיעים, חוזרים. באמת אני חושב שמלך בני עמון לא היה כזה טיפש, והדו שיח הוא יותר בשבילנו. שאנחנו נבין על מה הוויכוח. ולגופו של עניין, שתי נקודות שצריך לשים לב אליהן. נקודה הראשונה היא הנקודה של מואב ועמון. מואב ועמון הם פשוט עם אחד. זה האמת. הם לא שני עמים, הם שני עמים, שני שבטים, שביחד מרכיבים עם אחד. ובדרך כלל כשאנחנו מוצאים אותם בתנ"ך, אנחנו מוצאים שיש מלך אחד שמולך על שניהם. בסדר? לפעמים זה מלך ממואב, לפעמים זה מלך מעמון. בדרך כלל. נכון, יש נקודות, מי שזוכר, יש נקודות בתנ"ך שמוצאים אותם נפרדים, אבל בדרך כלל זה ככה, תזכרו למשל, בספר שופטים, אהוד בן גרה. נכון, זוכרים? שם עגלון מלך מואב, אבל זה לא רק עגלון מלך מואב, את מי הוא לוקח איתו? נכון, הוא לוקח איתו את בני עמון ועמלק. ככה כתוב, ויאסוף אליו, ויוסיפו ויקרב, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך וילך את ישראל וירשו את עיר התמונים.
בתורה אבל יש ציווי שונה לכל אחד מהם.
למה? ציווי שלהם הוא ביחד, לא יבוא עמוני, הוא מואבי, בגלל זה. הדבר השלום
קיבלו אתכם. יש הבדל בין עמון למואב והתגר בהם מלחמה או משהו כזה. כי
העמונים
הם צנועים,
משנים, חטאים. לא, שעליהם נאמר שעליהם יש יותר, כאילו.
שמואבים מותר להתגר
בהם. כן, והם לא תתגר בהם זה, נכון. הבדל קלוש. גם יש הבדל, עוד הבדל קטן זה שיש הדבר שלא קידמו אתכם בלחם ומים, ואשר שכר, בלשון יחיד, לא קידמו בלשון רבים, זה שניהם, ואשר שכר עליך זה רק מואב. יש, אני אומר, יש הבדלים ניואנסים, אבל בסופו של דבר יש פה שני עמים, שבדרך כלל אנחנו נמצא שיש להם, עכשיו ברור, פה במקרה שלנו ברור למה המלך הוא מעמון, מעמון ולא ממואב. כי אני מזכיר לכם שבאהוד כבר דיברנו, שהוא הורג 10,000 איש, כל שמן וכל איש חי. ככה הוא הורג, בעצם אהוד מוריד את השכבה השלטת, דיברנו על זה, ממואב. הוא מחסל את כל השכבה השלטת ממואב. עכשיו, ההנהגה היא אצל בני עמון. כן, אנחנו נראה את זה, רואים את זה עוד הרבה, ככה בתנ"ך, שהם הולכים הרבה פעמים ביחד, השבטים האלה, ולכן כשמלך עמון טוען טענות על שטח מואבי, ויפתח עונה לו, וטענות חוזרות על, כנגד מואב, זה בסדר גמור, לא צריך להתרגש. ככה זה עובד. זה שני שבטים שהם הולכים תמיד ביחד. הם שבטים שהם זוג, ככה, צמד. יש להם אבא משותף, והם באמת הולכים ביחד כל הזמן. הדבר השני שיש פה זה הטענה של 300 שנה שיפתח ככה מכניס לנו ככה מתחת לזה בלי שנשים לב איך בדיוק מגיעים פה ל-300 שנה. אז סדר עולם טוען, ועל סדר עולם, כולם יודעים מי זה ברייתא של סדר עולם?
רבי יוסי,
יש ברייתא של סדר עולם של רבי יוסי שהיא מסדרת את את הסדר של השנים בתנ"ך. מתי קרה כל דבר. כן, צריך לדעת שזה דעת יחיד אבל. כמו שיש דעות אחרות בחז"ל שהן לא תמיד הולכות עם זה. כי הברייתא של סדר עולם היא יוצרת כל מיני בעיות. אני לא אכנס לזה עכשיו, בייחוד רואים את זה בספר שמואל, בייחוד את הבעיות, כשכתוב שבין שנת ששאול שמלך, הוא שתי שנים מלך על ישראל, ששאול מלך שנתיים. מאוד קשה להבין ששאול מלך שנתיים. מאוד מאוד קשה. כן, כי זה אומר...
שנתיים אדם מלך דוד, בלי הרדיף.
בסדר, אבל סדר עולם עונה לו שנתיים.
מישהו מלך דוד,
ועוד
דוד
מלך, לא יודע, זה מלך תירוץ. כן, ואז, קיצור, זה מאוד מאוד קשה, תסתכלו שם בשנים, זה מאוד מאוד קשה. התארוכים שיש לנו, שתי אבני הדרך הגדולות שיש לנו, זה הקמת המקדש בימי שלמה, ששם כתוב 480 שנה, ופה, 300 שנה. סדר עולם מבין פה כפשוטו, 300 בול. כשיפתח אומר, מה?
ממלחמת סיחון?
מי? כן, מהרגע. מאותו רגע, 300 שנה.
מה שעשה?
ממש, הוא סופר והוא עושה, ואז צריך לחשב חלק מהשופטים של זמן האישי עבוד נכלל בתוך השנים שלהם. וחלק שלא נכלל בתוך השנים שלהם. בכל אופן הוא עושה את הספירה, רש"י פה מביא את הספירה הזאת. בין שבגדעון הוא לא מחשיב את שנות השעבוד, בשאר השופטים הוא כן מחשיב את שנות השעבוד, מאוד מאוד לא פשוט. זה גם לא משאיר הרבה שנים לספר שמואל. זה מאוד מצמצם את השנים של שמואל, בערך 10-12 שנים, ואת השנים של דוד ושאול, ממש לא משאיר להם הרבה זמן. כדאי להסתכל פה באברבנאל, האברבנאל סופר אחרת. האברבנאל מציע אחרת לגמרי את ה-300 שנה האלה. הוא לשיטתו שאול מלך 17 שנים, ועובד 15-17 שנים, שזה, מי שמכיר את ספר שמואל, זה, יש לזה יותר רגליים לדבר, הוא גם הוכיח את דבריו. ויותר זמן לשמואל, שמלך לפחות 20 שנה, ככה גם משמע בפשט הפסוקים, מי שזוכר בתחילת ספר שמואל. בקיצור, האברבנאל הולך יותר בכיוון אחר, אז השאלה אם לקחת את 300 שנה כפשוטו, או כ-300 שנה. כן? נוטה ל-300 שנה. נדמה לי שהאברבנאל הולך על הכיוון שלה יותר 270, כן? וכך הוא משאיר יותר זמן לספר שמואל להתרחש. בכל אופן, זה הנקודה השנייה שיש כאן, וכן, הבנו אז את משמעות הנאום. ולא שמע המלך בני עמון לדברי יפתח אשר שלח אליו, ותהי על יפתח רוח אדוני, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. אז גלעד שהיה קודם במצפה, כנראה שהוא יורד בכיוון דרום או דרום מזרחה, ומאוד יפה לראות פה ותהי על יפתח רוח השם, כן, אפילו שהוא הגיע מלמטה, העם בחר אותו, כן, זה לא גדעון וזה, רוח השם נחה עליו. אנחנו רגילים, חז"ל אומרים שיפתח היה קל של הקלים וגורפית של שקמה וכל מיני ביטויים כאלה קשים כנגד יפתח, שהוא בן אישה זונה, כל מיני ביטויים קשים, רוח השם, כתוב במפורש. ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. אז הוא כלל ראשון במלחמה, מה? ההגנה הכי טובה?
התקפה.
ואיפה?
לחורף.
בשטח האויב, לא בשטח שלך. עבר בני עמון. וידר יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי. בואו נעצור כאן, יש פה סוף פסוק. תגידו, כשאתם קוראים ככה, בלי לדעת את ההמשך, אפילו שאתם כולכם, אני יודע, למדתם את זה פה בגן. כן? איך זה נשמע לכם? איך יפתח נשמע לנו עכשיו בשלב הזה? בלי לקרוא את המשך הנדר. יש שם סוף פסוק, יש פה.
אדם טוב.
מה?
אדם טוב.
כן, נכון, יש פה... הוא נודר נדר להשם. אם נתון תיתן את העם הזה בידי...
זה כמו שיעקב נדר.
כמו שיעקב נדר. מה יעקב נדר?
שהוא יעזור לו לפני שהוא מגיע ללבן כזה.
אם יהיה אלוהים עימדי, נכון? זה גם שבוע. אם, אמרנו, שעוד שבוע. אם יהיה אלוהים עימדי...
ונתן
אלה אתם לאכול. היה ושמע, והיה וכולי. מה כתוב? לכל אשר תיתן לי. מה אומרים חז"ל? מי נתפס בנדר? שבט לוי. שבט לוי נתפס בנדר. עשר עשרנו לך. 10 ילדים הוא חוזר, 11 ילדים. מה עשר? שבט לוי. חוץ מהמעשר מכל, גם מעשר מהילדים. זה מאוד דומה למה שקורה פה, נכון? סתם, זה בדמיון, כן? שיש איזה ילד שנתפס בנדר, תמורת הגנה, זה אותו, ממש אותו רעיון. ולא כל כך רחוק אפילו באזור אולי, כן? וכאן הוא רק חוזר מהרם, כן? יפה. ואז בואו נראה את ההמשך. והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי ושובי ושלום מבני עמון, והיה לאדוני העליתיהו עולה. וואו. אנחנו קוראים את זה ואנחנו אומרים לעצמו, וואי, מה הוא חשב לעצמו? מה הוא חשב לעצמו? מה כבר יכול להיות?
לא יודע, לא נראה לי שהוא היה חושב על הבת שלו, חושב
על נדר, זה לא... מי יכול לצאת מדלתי ביתך החוצה?
לא יודע, בטח יש לו צום.
המשך נראה שיש לו רק בת אחת.
למה? אבל גם...
נכון? אז יש כאלה שאומרים שבאמת היו לו עוד בנים, אולי אחרים.
לא, אבל לא חיבל לילדים שלו. בן אדם שלו
נדר לדלת הזה. כן, מה, כבשים יוצאות מדלתי הבית החוצה, לקראתו.
זה גם לא נשמע.
באמת שאלו
כבשה אחת. אולי כלב, נניח, הוא יכול לצאת לקראתו. כבשים יוצאות לקראתו. כתוב, נכון. היה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון.
עכשיו שהוא
לא
שוב
ושלום. אני חלב איזה כבשה שהייתה...
לא, חז"ל אומרים, באמת מחז"ל משמע כמו שאתה אומר. כלומר, חז"ל במסכת תענית אומרים, זוכרים, ארבעה שאלו שלא כהוגן. שלושה עלתה בידם ואחד לא עלתה בידם. מי עם הארבעה?
אליעזר,
עבד אברהם.
שאול.
שאול. יונתן? שאול זה יותר אחד. בנתי חז"ל לא מביאים את יונתן. מביאים את כלב נראה לי.
מה, עם
מחסה? כן. למרות שגם יונתן זה נכון, אבל יונתן לא מבין. תוספות שם מבין. בכל אופן, וערבי זה יפתח. יפתח הוא זה שלא עלתה בידו.
הוא לא חשב שהוא יחזור בשלום.
זאת אומרת, אז אפשרות אחת. זאת אומרת, הוא לא חשב לחזור בשלום. קשה. מה הוא לא חשב? מה הוא יותר הגיוני
לחשוב? לא חשב שהבת שלו
תצא. למה הוא לא חשב שהבת שלו תצא?
לא, הוא לא חייבן בדעת שלו.
הוא לא חשב בכלל, אתה אומר.
לא, אף אחד שהוא לא אומר מילים כאלה, לא חושב שהוא יקריב את הבת שלו.
תראה, אז יש כאלה שאומרים, יש שתי אפשרויות, שתיהן קשות, ואנחנו ננסה להביא הסבר שלישי. שתי אפשרויות קשות. אפשרות ראשונה, שהיא בפשט חז"ל. פשט חז"ל אומרים שמה יצא כלב, אם יצא כלב או חזיר, זה מה שחז"ל הבינו על מה הוא חשב.
על בעל
חיים. על בעל חיים, שהוא כבשה או זה, נכון? ומה לא בסדר, שבמקום להגיד מה שיצא, הוא היה צריך לנדור.
חיה טוב.
חיה טובה, מה אתה? אני צריך להגיד, אני נודר פרה, אני אגיד משהו כזה להגיד, את האמירה כזאת, ואז הוא נודר כבש, כל מיני דברים כאלה, ולא לאפשר לזה לקרות, ככה משמע מחז"ל. כלומר, אבל משמע מחז"ל שמדובר על בעל חיים.
זה גם ביקורת שלא תראה את הנדר.
אפשרות שנייה, רגע, זה בדיעבד. רגע, לא נאמר מה
שיוצא אני מרוצה?
כן, זה מה שהוא אומר. ומה קורה?
הוא לא מרוצה.
אפשרות שנייה, ויש המעלים את זה פה במפרשים, שיפתח קיבה שמי שבבית שלו ישמע על הנדר. לא יהיו כאלה טיפשים לצאת החוצה. כן, קיבה שאנשי ביתו ישמעו, ואז עם אלה הם לא יצאו החוצה, אלא ישלחו איזה כבשה או משהו כזה, אבל באמת לא יעשו שטויות, אז שיתנו לו להיכנס לבית ראשון, אבל באמת זה לא פשוט. ננסה אולי אחר כך, עכשיו, למה זה קשה? כי... הפסוק הקודם אומר, ותהי על יפתח רוח השם, ואחר כך כתוב, וידר יפתח נדר להשם. כמו שאמרתם, סך הכל ההרגשה היא חיובית, נכון? ההרגשה היא מאוד מאוד חיובית, והופה, אנחנו נופלים מזה, ו...
יכול אחרי נאום חזק על זה שלו.
מה?
גם אחרי נאום חזק.
כן, אחרי נאום חזק, נאום אמוני, אשר יורשך כמו השם ואשר יורש אותו אלוהי, למרות שצריך לחשוב פה על ההשוואה של בין השם לעבודה זרה שחז"ל לא אוהבים אותה בדרך כלל. אבל ויתן השם אלוהי ישראל את ציחון ואת כל עמו ביד ישראל, ישפוט השום השופט, ישפוט היום, ישפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. ביטויים אדירים, באמת, ביטויים חזקים מאוד וטיעונים מאוד יפים שיפתח אומר, וככה להבין את הנדר הזה, זה, ודווקא הוא, אגב, מי שזוכר שם, בגמרא, שהם שאלו שלא כהוגן, אז התוספות מסביר שזה לא היה לגמרי שלא כהוגן, נכון? נגיד, כלב. זו שאלה שלא כהוגן? למה זה אפשרי ש... מה ההיגיון במה שכלב עושה?
משהו לא הגון, כאילו.
לא, ברור שזה הימור, כאילו. אבל היה היגיון במה שכלב שואל? כן. מה ההיגיון?
לא עודד מישהו לעשות את זה.
כן, לא רק זה, כאילו הגיוני שבאמת, אם מישהו יהיה אמיץ מספיק לכבוש את חברון, זה באמת מאדם ראוי, נכון? זה לא סתם זה, צריך באמת עוצמה בשביל זה. אותו דבר אפשר גם אליעזר, אליעזר לא זורק באוויר איזה משהו לא קשור.
זה הוא יכול להיות ראוי ותלמיד חכם, וזה עדיין כאילו...
אז זה מה ש... נכון, זה מה שחז"ל אומרים שם. אבל יש היגיון בזה. לכאורה, במה שאמרנו רגע לפתח, אין שום היגיון במה שהוא אומר. אין שום היגיון. יש לו בת אחת, זה לא שיש לו הרבה ילדים וטוב היה עצר יוצא או שיש פה הרבה אפשרויות, כן? מה הוא בדיוק קיבה שיצא מדלתה ביתו החוצה? ננסה כן אחר כך להציע פה, אז בואו רק נראה בשני פסוקים את הניצחון. ויעבור יפתח, שימו לב שהיו מאוד יפה לראות בספר שופטים שיש לפעמים תיאור מפורט של הקרב, תשחקו לו ברק ודבורה, תיאור מפורט של הקרב, גדעון, זה יפתח אין תיאור מפורט של הקרב, זה לא הנקודה. כן, יש שני פסוקים. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם אדוני בידו. הנה, אגב, עוד פסוק שמראה, כאילו, השם הולך איתו. הפסוק שאחרי הנדר. ויקם מערוער ועד בואכה מינית, 20 עיר ועד אבל קרמים, מכה גדולה מאוד, ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. אני רק אעיר הערה, שכתוב עד ועד. לא, בתנ"ך הרבה פעמים שכתוב ויקם עד, זה יקם מערוער ועד בואכה מינית 20 עיר ועד אבל קרמים, אז לא הכוונה שלוש דרגות, כן? מערוער, בואכה מינית, כן? עד בואכה מינית 20 עיר ועד אבל קרמים, אלא צריך להבין מערוער עד מינית ומערוער עד אבל קרמים, בשני מקומות שונים. זוכרים מקומות כאלה שביצא המשחית ממחנה פלישתים? שלושה ראשים, אז רואים תיאור של שלושה ראשים, או שבבריחה של בקרב הצפון של יהושע, גם כן, שהם בורחים לשלושה כיוונים, או בתיאור של הכנעני בפרשת נוח. זוכרים? אני אקריא לכם רגע, הכנעני בפרשת נוח. אז מתואר מצידון בואכה. זוכרים? בואכה עזה, בואכה סדום, איך זה הולך כמו? הנה. ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדום ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. מצידון קו אחד תמתח לכיוון עד עזה, קו שני סדום ועמורה עד לשה. שני כיוונים שהכנענים התפשטו, לעבר לכיוון הירדן ולכיוון הים. שתי זרועות כנעניות. בסדר? אז עד זה, פעמיים כשיש לנו פעמיים עד, זה שני כיוונים. אז יפתח פה מכה את ההמונים בשני כיוונים. מערוער, כאן הכוונה כנראה לערוער של עמון, עד מינית ועד אבל קרמים, מכה גדולה מאוד, ויקנו בני עמון מפני בני ישראל, ואנחנו נשמע עליהם בימי דוד, אולי פעם אחרונה, ויותר מזה לא נשמע עליהם. אבל כשנשמע עליהם שם, אז אולי נבין גם כאילו את האיבה הזאת, יש כל
השם.
נכון, אני מנחש שבני עמון, ואז נבין גם את האיבה הזאת, ואצל דוד בפעם האחרונה ויותר במשמע. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן עובת. מנה, כן. מנה, ויחיר אותו אותה, ויקרא את בגדיו ויאמר, אהה ביתי אחרי הכרעתני, ואת היית באוכריי, ואנוכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב. ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמון. ואז היא, תוכף נראה מה כן עושים לה. בקיצור, סיפור מאוד מאוד מעניין. יש ויכוח, כמה ויכוחים, דיונים שפה, גם בחזל וגם במפרשים, מה בדיוק. דבר ראשון, להבין בדיוק מה הוא נדר לעשות לה. חזל בפשטות עולה שמה?
לקריא.
נדר להרוג אותה. ושזה מה שהוא עשה לה.
נדר חל על
מדבר. ואז השאלה מאוד טובה, האם נדר חל על אדם? שאלה שהיא שייכת לסוף ספר ויקרא, זה פסוקים האחרונים בסוף ספר ויקרא, האם אדם שנודר אדם אחר, כן, זה חל עליו, האם אפשר...
זה כמו שמואל, לא? יש כאלה שאומרים שזה כמו שמואל.
לכאורה, דומה שמואל, ואגב אולי זה מסביר את האמירה של חז"ל, יפתח בדורו כי שמואל בדורו. מה ההשוואה ביניהם? אולי זה ההשוואה ביניהם.
אבל...
מעניין.
הוא לא יכול לדור להרוג מישהו.
לפי רוב המפרשים זה לא חל, נדר כזה לא חל. הרמב"ן טוען שנדר כזה חל, וגם רש"י ככה עולה אצלנו, רש"י אצלנו עולה שנדר כזה כן חל. ואז, רק שמה, השאלה אם הוא יכול להתיר אותו. בסדר? אבל אם... ואז זה סיבוך מאוד גדול. כי הגמרא אומרת שכל נדר שהוא על דעת רבים, אי אפשר להתירו אלא על דעת רבים. ואולי לכן צריך את פנחס.
אבל חזק כאילו...
מזכיר לכם את יונתן, שויפדו העם את יונתן. שהעם פדו את יונתן.
אבל חז"ל מוכיחים אותו שהוא לא הלך לפנחס, כאילו.
ויש פה את כל סיפור פנחס שחז"ל טוענים, חז"ל מסבירים, שאגב, לכאורה לא כתוב בו בכלל, כן? צריך בכלל לחשוב מאיפה חז"ל הביאו פה את הסיפור עם פנחס, עוד מעט ננסה לחשוב. בסדר? תשאיר איזה רגע בצד את סיפור פנחס, ננסה לתת לו עוד רגע פתרון, כי אני חושב שהוא קשור להמשך הסיפור. בסדר? אבל יש פה את הסיפור של פנחס ברקע, שהוא רק חז"ל, שהוא מופיע בחז"ל. אבל גם האם הוא חל או לא חל, אם הוא חל, האם הוא יכל להתיר אותו או לא יכל להתיר אותו. רוב המפרשים פה לא הולכים בכיוון הזה.
אבל אם מקריבים משהו, אז מקריבים פרה. אבל אם אתה נגיד, אתה שוחט כלב או חזיר או בן אדם, אתה יכול עכשיו להקריב אותו על מזבח?
לא בטוח שאין מזבח.
נדר כזה לא חל, אבל... אתה לא יכול למדור שהוא
יקריב
חזיר. זה מה שחז"ל אומרים. רק השאלה אם על אדם זה כן חל.
זה מה שאתה יודע. זה גם לרצוח וגם להקריב משהו.
שאלה מאוד טובה. אגב, לפי חז"ל בצורה פשוטה מכמה מדרשים, עולה שזה מה שהוא עשה. לא כתוב במפורש. אגב, תראו בהמשך. בהמשך כתוב, ותאמר אל אבי, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, באלך וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי אנוכי ורעיותי, ויאמר לכי, ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותל לכי ורעותיה, ותלך על בתולי על ההרים, ויהי מקץ שניים חודשים, ותשב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר. ויהי לא ידע איש, ותהי חוק בישראל, מימים ימימה תלך למנות ישראל, לתנות לבת יפתח הגלעדי, ארבעת ימים ושנים. ויעש, כדבר הזה, מה זה הדבר הזה? רוב המפרשים פה לא הולכים עם, עם הפשט של חז"ל, שהוא באמת הרג אותה, אלא אומרים שצריך לקרוא את זה עם סלש. והיה לאדוני, והעליתי הוא עולה. אם זה יהיה דבר שאפשר להעלות אותו להשם,
והעליתי הוא עולה.
כן, אז והיה לי טיולה, ואם לא, והיה לה השם, אבל לא שם, והיה לי טיולה. איך והיה לה השם?
כמו שמואל.
כמו שמואל, שמה?
כאילו
משרת. שהיה השם, אצלה, זה מה שהיא, כן, היא לא תוכל להיות, כן, לא תוכל להתחתן.
למה?
שהיא תהיה מוקדשת לקדוש ברוך הוא.
כן, היא לא
מוכרבת ללמוד תורה, יש אכן שתלו בזה, במקום הזה, שמכאן לקחו, בפרשנים כתוב, שמכאן לקחו הנוצרים את הרעיון של נזירות.
כן, אבל מה,
יש שתלו בכאן, במפרשים שלנו, שתלו את הנוצרים, שתלו את הרעיון של הנוצרים.
אבל איך ביתו של יפתח
בשביל תקדיש
את
חיי
להשם, מה
היא תעשה? תגדל תירה. זה, תאסוף צדקה, תעשה הפצות בתל אביב, לא יודע. אני יודע מה הייתה עושה, בכל אופן, אבל ברור ש... ברור הרעיון, זה רוב המפרשים פה הולכים לכיוון הזה. רוב המפרשים פה מסבירים ככה באמת, שזה והיה להשם והעליתי הוא עולה, שזה שתי אפשרויות. ואז באמת כל מה שהיא בוכה עליו זה רק... כן.
נכון, אמרת שיש מפרשים שאומרים שהיו עוד בנים, לא?
כן, יש דעות. שמה? למרות שפסוק מפורש שאין לה ממנו. אין לו ממנו, כלומר שאלה שהיא, ולפיהם צריך להבין שהפסוק שממנה אין לו ילדים. הילדים האחרים כנראה לא היו ילדים, או שהוא מפלגשים, או כל מיני דברים כאלה, אבל רוב הדעות זה פשוט שלא היה לו עוד ילדים, ובעצם יפתח גזר על עצמו, איך שלא מסתכלים על זה, אגב, לפי שני הפירושים, הוא גזר על עצמו שלא יהיה לו ילדים, שלא יהיה לו ילדים. יש זמני בהר הקודש?
עשר דקות.
מעולה, אז בוא, אז מה...
עכשיו אחר כך היא בוכה על הבתולים.
כן, מה זה אומר? איך אתה מבין את זה?
שלא יהיה לה זרע, אבל היא גם בוכה בעצם עולה כאילו הנפתח של הזרע, של ההמשכים.
כן, אבל גם, וגם על עצמה.
ברור שאפשר
לזה. נכון, אבל גם את זה אפשר להבין על שני הצדדים. כלומר, גם אם זה שהיא מתה בלי ילדים, זה גם אפשר להבין את זה. נכון? את הארבעת ימים בשנה קשה להבין, אם אומרים שהיא רק הוקדשה להשם. כן, בסדר, הוקדשה להשם, ארבעת ימים בשנה. אז לפי המפרשים האלה, הרד"ק כאן אומר, כל הזה שארבעת ימים בשנה זה רק היה בחייה, זה מעבר מלא. כן? רק כשהיא עוד חיה, אז הלכו ארבעת ימים בשנה, היו באות אליה בנות ישראל. לא כל הזה, אז נחזור אליה מימים ימימה הזה. בכל אופן יש פה הצעה מאוד מאוד יפה, שצריך לקרוא את זה ככה. דבר ראשון, בואו נלך אל הסיפור הזה בתופים ובמחולות. בתופים ובמחולות זה סיפור שמוכר לנו, לפחות מאוד שני מקומות בתנ"ך.
מרים.
תצא לכל החלשים אחרי בתופים ובמחולות, ודוד, נכון מאוד. שני סיפורים שאנשים יוצאות בתופים ובמחולות לקראת המנצח בזה, נכון? אחד זה מרים. מה אומרת מרים? השירה, נדבי, כי גאו גאה, נכון? סוס ובור המראה. מעולה, מה אומרות הנשים אצל דוד ושאול? שאול ואלפה ודוד ורבבותיו. זוכרים מה קורה אחרי המשפט הזה? יקרא שאול ואלפה ודוד ורבבותיו. ויהי בבואם, בשוב דוד מהכות את הפלישתי, ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך בתופים, בשמחה ובשלישים. יש פה גם תופים וגם מחולות. ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. וייחר לשאול מאוד והרע בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים, ועוד לא אח המלוכה, ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. מי השם? אנשים, תמיד אנשים השמות. כן, וגם פה עם השמות. בסדר, ואחר כך כשדוד יגיד בקינה בנות ישראל אל שאול בחנה, זה איזשהו אולי רמיזה לזה. כשיש פה, יש להם איזה משהו שהם השמות פה גם.
אבל בקריאת המסוף זה מעולה מה שהם עושים.
או, מעולה. מה ההבדל בין מרים לבין בנות ישראל שם?
למי
מרים מייחסת את קריאת המסוף? שירה להשם. מה עושות הנשים המשחקות שמה? כן? דוד ושאול. במקום איך הם היו צריכות לשיר?
להשם.
עכשיו בואו נקרא שוב את מה שאומר יפתח. וידר יפתח נדר לאדוני ואומר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, אני אקרא לכם, לדעתי צריך לקרוא את זה בהדגשה. והיה היוצא אשר יצא מדלתי ואיתי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון, והיה לאדוני והייתי עולה. אם יהיה מישהו, אחרי שהוא צלחה עליו רוח השם, והוא יוצא למלחמה, ואז הוא נודר נדר להשם, הוא אומר, אם יהיה מישהו שיעיז לצאת מהבית שלי ויגיד שמה?
שאני
ניצחתי והיה להשם. זה ברור שזה יהיה התוצאה של מה שהוא עושה. הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא זה שנותן את ה... לא היה קל שבקלים כנראה. חז"ל כן אומרים שהוא לא היה צריך לדור את הנדר, אבל עדיין יש איזשהו היגיון. ויתנם השם בידו, ויבוא יפתח המצפה אל ביתו. והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. ורק היא יחידה, ואיך יראות אותה, חיראותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויאמר, אהה ביתי, אחרי היכרעתיני, ואת היית באוכריי, ואנוכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב. פציתי פי, אגב, זה מראה שזה היה טעות. פציעת פה, נגמרה דנה בזה, אבל זה עדיין אי אפשר לחזור בזה. פציתי פי אל השם. ואת היית באוכריי, אחרי היכרעתיני, ואת היית באוכריי. אז אני אזכיר לכם, דיברנו כבר פעם על השורש הזה של לאחור. זה מופיע אצל יעקב, ואחיותם אותי לאבי שני. וזה מופיע באחן. וזה מופיע באופן עקבי כל פעם שמה? שעם ישראל לוקח מהשלל.
גם שקראו לאליהו, אחר כך
קראו לאליהו. למה? מה הבעיה כשלוקחים מהשלל? כשאתה לוקח מהשלל, זה אומר שהמלחמה היא שלך ולא של הקדוש ברוך הוא. וזה מלכלך, זה אוכל את החבית. צלולה הייתה החבית ואחרתם אותנו ממך, זה אבל שמעון ולוי. אם אתם לא הייתם לוקחים מהשלל, ובביזה לא שלחו את ידם, המלחמה היא של הקדוש ברוך הוא. כן? כולם היו מבינים שלא הרגנו אותם כדי לקחת כסף. זה מלחמה להשם. אבל אם אחן לוקח מהשלל, אז זה כבר כאילו אנחנו ניצחנו. מאחרתן, מאחורך, השם היום הזה. ואת היית באוכריי. אני רציתי מלחמה של השם. ואת יוצאת לקראתי? אחריי, חרתיני, ואת היית באוכריי. אני אומר. לא ראיתי משהו שאתה מדייק את זה? נראה לי כך.
רגע, רב, מה עם החלות של הנדר? אי אפשר להכיר.
אז השאלה אם הנדר חל בכלל, יש דעות שאומרות שלפי מה שהסברנו עכשיו יכול להיות שבכלל הנדר אכן לא חל, וכל הטעות של מה שאומרים חז"ל על פנחס, שהוא לא לימד את יפתח שהנדר לא חל. בסדר? יכול להיות שזה באמת זה.
אבל לפי הבנה...
הרי מה חז"ל לא רצים
לפי הבנה זה חז"ל לא יהרוג אותו?
שרק יגיד לו שאלו. לא בטח, זה לא קשור להבנה, אבל לפי זה יש איזושהי הבנה, אנחנו מבינים
מאיפה הוא... הנדר הזה הגיע?
כן, מאיפה זה הגיע? זה לא נחת משום מקום.
אבל מה הוא נדר בפועל? להרוג או כאילו...
לא יודע, זה לא משנה להמשך ההבנה. אפשר ככה ואפשר ככה.
עד שידור בדבר
הנדור. מה?
עד שידור בדבר הנדור.
הם ידור, כן. נכון. אז לפי זה צריך להבין, אז אני אומר עוד פעם, לפי באמת ההבנה שהנדר לא חל, כל הסיפור של חז"ל מול פנחס, זה שהוא לא אמר ליפתח, כן? הוא לא אמר ליפתח שהנדר לא חל בכלל.
ואיפה פנחס אמר לפה?
איך פנחס הגיע לפה? אז אנחנו נקדים את המאוחר. מהפעם הבאה אנחנו נתעסק בכל סיפור אנשי אפרים. אבל אני כבר אגיד עכשיו שבמה כל סיפור אנשי אפרים הוא, יש פה הרבה, איפה אנחנו מוצאים את פנחס ככה ומתעסק בשבועה כזאת, שבועה דומה. אז האמת היא שבעוד 5 פרקים, משהו כזה, כמה, בפילגש בגבעה, אנחנו נמצא שמה שעם ישראל נשבע ש... איש ממנו לא ייתן את ביתו, וזה נגמר בטבח באנשי... לא, לא באנשי, באנשי יבש גילן, כתוצאה מהשבועה הזאת. למה הוא לא יתיר את השבועה? למה הוא לא יתיר את השבועה? הרי שם פנחס בעת ההיא, נכון? כתוב, פנחס בן אלעזר עומד לפניו, פנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם. אז לכאורה אולי דייקו שבימים ההם, כן, הוא עזר, אבל כתוצאה מזה שהוא לא יתיר את השבועה, הוא כבר לא... רק יאיר הערה שמי שזוכר, וזה אנחנו כן נתעסק בפעם הבאה, אז בימים ההם, אז הרקע שמה, זה גם קשור ליחס בין שני עברי הירדן. אנשי בנימין מצד אחד, נכון? וכל עם ישראל שמה עולה על אנשי יבש גלעד שבגלעד. וגם פה, יפתח הגלעדי מול כל סיפור אנשי אפרים מצד שני, שהוא עכשיו, כן, הגלעדים עכשיו טובחים באנשי אפרים. ופנחס בן אלעזר, שהוא גם פעם, גם בסיפור יום אולי פילגש בגבעה, עמד שם ולא התיר את השבועה, גם עכשיו, שהוא היה יכול להתיר את השבועה, הוא לא התיר את השבועה. יש עוד מקומות לעיין למה הוא לא התיר, למה יפתח לא טרח להתיר את השבועה או ללכת אל פנחס. יכול, אני מזכיר שאתם זוכרים, יש רש"י מאוד מעניין שאומר על יוסף ופרעה, שכאשר...
השבועה.
עם השבועה, כאשר השבועה השביר. נכון?
הוא נתן לו לנות ליעקב בגלל
השבועה. נכון, שיוסף רוצה לקבור את יעקב, אז פרעה אומר לו, אני לא יכול לצאת איזה עזור. אז יוסף אומר לו, אבל אבא שלי השביע אותי. הוא אומר לו, אז תעבור לשבועה. אומר, אם אני עובר לשבועה הזאת, אני אעבור גם לשבועה...
שאתה
השבעת אותי. מה השבעת אותי? שאני לא אגלה שאני יודע עוד לשון, נכון? הסיפור של חז"ל על 70 לשון. במילים אחרות, חז"ל אומרים שכאשר בן אדם עובר על שבועה, יכול להיות שאפשר להתיר שבועות. יש שבועות.
הסיפור מביא שבן לוי.
נכון, נכון.
שהוא עלה לשמיים.
נכון, אני אומר לכם, כן. כן. כלומר, כאשר אתה מתיר שבועה, אז אם אתה אחד שמקפיד לקיים את שבועתו, אז הם קיימים עד הסוף. אם אתה מתיר שבועה אחת, יפתח הרי כאן, זה השבועה השנייה בסיפור. לפני כן הייתה עוד שבועה, שמה? שזקני בני, זקני עמו, זקני גלעד, נשבעו לו שמה?
שהוא יהיה
לראש ולקצין. הוא מבין שאם הוא עכשיו מתיר את השבועה, גם אנחנו. לא ידענו שאתה כזה בור. כן? אז אם, ברגע שמתירים שבועה, זה מאוד לא פשוט, כאילו זה... לא חייבים, זה אפשר, הסיפור עם פנחס הוא לא סיפור שהוא פשט הפסוקים, כן? אני אומר, הסיפור שאמרתי עכשיו על התרת השבועות הוא לא קשור לסיפור עם פנחס אפילו. יכול להיות שיפתח פשוט לא רוצה לפתוח בהתרת שבועה, כי הוא יודע שזה גם יכול להיות שבאמת הוא חדש הולך עד הסוף, כי הוא לא ידע.
אבל יש מי שאומר שה... הנדר חל על הנדר של יפתח חל על ביתו, ובאמת לפי הנדר היה צריך לשחול אותה?
כן, חזל ככה, בפשט חזל. פשט דברי חזל ככה. פשט דברי חזל, בגמרא בתענית זה שהוא שחט אותה.
אוקיי, אבל איך לשחול אותה זה בדיוק להשם.
לא כתוב פה במפורש, אולי בגלל שלא רצו לכתוב את זה, כן? לפי פשט דברי חזל, לא רצו לכתוב את זה במפורש. רוב המפרשים כותבים ויעש לה את נדרו אשר נדר, שהייתה להשם. לא, אבל חז"ל, פשט דבריהם, לא ככה.
קצת ראינו שהיא
נדרה את העניין. ש?
היא אמרה, עשה לי כאשר יצא מפיך.
נכון.
אשר עשה לך השם נקמות.
אשר עשה לך השם, זה קשור למה שאמרנו מקודם. אשר עשה לך השם נקמות, זה נכון, זה קשור למה שאמרנו מקודם. אני רק אעיר עוד הערה. מימים ימים, ארבעת ימים בשנה מימים ימימה, יש פה מי שמכיר, נוגה ראובני, שמעתם עליו? חוקר ארץ ישראל, כתב כמה ספרים בנושא, היה בקיא גדול בתנ"ך, והוא כותב שהביטוי הזה מימים ימימה הופיע בשלוש מקומות. הופיע כאן, מופיע חג השם בשילו מימים ימימה, אשר מקדם למיתר, נכון? זה באפילגש בגבעה, ופעם אחרונה...
בתפילין,
שם החוקה הזאת מימים ימימה, זה בתורה, אבל פה בנביאים הוא מופיע, זה גם קשור למה שאנחנו רואים עכשיו, עוד רגע, נחזור על זה, מימים ימימה זה מופיע בתחילת ספר שמואל. ועלה האיש ההוא מימים ימימה. והוא, א', שזה קשור תמיד לעניין הרגלים. כן? חוקה הזאת מימים ימימה, וזה. והוא מראה, הוא מציע, שחג השם בשילו מימים ימימה זה חג שהיה בשילו, בקרמים, מתי? כנראה באזור ט"ו באב, נכון? שבנות ישראל, למה ט"ו באב? מה יש בט"ו באב בקרמים? מה קורה? היה ימים, ימי... ביקורי ענבים, תשעה באב, נכון? זוכרים? תשעה באב הימים ימי ביקורי ענבים? ט"ו באב, ימי ביקורי ענבים. איפה עושים את חג את החג של ט"ו באב? בכרמים. הוא מסביר ככה את הסיפור של ויחשבי האליל השיכורה. כולם רוקדים בכרמים, כולם שותים.
אבל זה לא ששת הרגלים.
נכון. הוא, אז...
הוא לא שש הרגל רביעי.
נכון. זה הסיפור של נוגה ראובני, כדאי לקרוא בספר שלו. קוראים לזה, נדמה לי, על רואה ומראה, במורש... אני אביא את זה מהבית, אני לא זוכר. אחד הספרים שלו, יש לו שלושה ספרים על טבע ותנ"ך. והוא טוען שהיו ארבעה רגלים. כלומר, שהיה רגל, לא בדיוק, שיש בתנ"ך יש שלושה רגלים ויש עוד רגל רביעי, איזה חז"ל מדברים עליו, ט"ו באב, ימים טובים לישראל, כתובה. וזה גם הגיוני שזה חג האסיף, יש חג האסיף של החיטים, חג האסיף של סיף של הסיעורים, של החיטים, בסדר? זה פסח ושבועות, וט"ו באב זה חג הסיף של הענבים, ימי ביקורי הענבים. וזה הרגל הרביעי, הוא מסביר, הוא מראה, הוא טוען שזה מאוד מעניין, אז גם כדאי לקרוא. זה לא מדויק לגמרי וזה לא זה, אבל עדיין זה יפה מאוד וזה מאוד מסתדר פה עם ארבעת ימים בשנה, כן? באיזה ארבעה ימים? כן, אז פסח שבועות, סוכות וזה. תוסיפו על זה שבאמת החגים האלה קשורים היו כנראה לנישואים וחתונה, נכון? כמו שרואים בתחילת שמואל, וכמו שרואים בסוף שופטים, פילגש בגבעה, נכון? תוסיפו לזרע, כמו אצל חנה, לחתונה, כמו שרואים בפילגש בגבעה. אנחנו מבינים למה דווקא בארבעת פעמים האלה בשנה, היו באים, נתנו את לבת יפתח, שהיא לא זכתה להתחתן, זה משהו טוען, זה מעניין. אגדותה, מעניינת, אפשר לקחת מזה משהו.
מה זה אומר ותיחוק לישראל?
אז יש, אם אומרים שהיא מתה, אז יש, לפי המפרשים שאומרים שהיא מתה, רק מפה, אז צריך להגיד שבאמת כל שנה, מאז שהיא מתה, כל שנה עלו הרבן. לפי המפרשים שאומרים שהיא רק והייתה להשם, כאילו שהיא סתם אין נזירה כזאת או משהו כזה, שהוא קדשה להשם, אז עוד בימיה, כן, היא הייתה מתבודדת, וארבע פעמים בשנה היו רואים לבקבלות בנות ישראל לבכות איתה. טוב, יישר כוח. פעם הבאה נעצור, נדבר בבני אפרים.
איך מחבים את זה?